שוב שבת שלום ומבורך לכולם. אנחנו בשם ישוע אדוננו אנחנו רוצים לברך את כולם ובמיוחד את האורחים שלנו, אלה שזו פעם הראשונה איתנו, וגם כמובן את יזהר ורדינון מאשקלון שהרבה זמן לא היה איתנו. אנחנו שמחים לראות אותך, וגם את רות. אתמול בערב היה לי זכות לדרוש בקהילה של אור החיים של סמואל ליכטמן. הוא והקהילה מוסרים דרישת שלום חמה מאוד. כפי שאתם יודעים, זו אחד הקהילות האחות שלנו, ויש לנו קשר מתמיד. מדי פעם אנחנו פוגשים אותם כאן, וכמובן מדי פעם אנחנו כסקנים מלמדים שם, אז יש לנו דרישת שלום חמה מהם. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בעשרת הדיברות, והיום אנחנו בדיבר התשיעי. אבל אני רוצה להתחיל אולי לספר לכם מה שחוויתי מיד אחרי שחזרתי מהלימודים שלי ארצות הברית. מיד למעשה התגייסתי, ובזמן שחיכיתי כדי לקבל את הסיווג הביטחוני, כי הייתי אמור לעבוד בתחום המחשבים, אז שולחו אותי לאוניברסיטה העברית בירושלים על מנת לעזור לטייסים בחיל האוויר שהולכים לעשות תואר ראשון שלהם במדעים. והתפקיד שלי ועוד כמה אקדמאים הייתה להיות שם איתם במשך הבוקר. הם היו לומדים עם המרצים, ובזמן הזה אנחנו היינו מטיילים, עושים חיים בירושלים, ובצהריים היינו מגיעים, שהם היו מסיימים את השיעורים, היינו למעשה מסתובבים בין החדרים שלהם לעזור להם עם השאלות שהיו להם במתמטיקה ופיזיקה. באותו תקופה גרתי עדיין אצל דוד ודודה שלי, זה היה עוד לפני שזרקו אותי מהבית בגלל האמונה, והייתי כל יום ראשון בבוקר וביום חמישי בערב הייתי לוקח את הקו האוטובוס, קו 400, קו של אגד שבאותם הזמנים, שהיה עובר מתל אביב לרמת גן, בני ברק, ולאחר מכן לירושלים. אלכס עכשיו שמגיע לבני ברק, אני מניח שמכיר את השכונה טוב. וכמובן שכפי שאתם מנחשים, רוב האנשים היו חרדים באוטובוס. אני זוכר מדי פעם היו לי שיחות, כי האוטובוס תמיד היה מלא והיו יושבים לידי, ובאחד השיחות איכשהו הגענו לדבר על נושא של עשרת הדיברות. ובמיוחד, לא זכו לי איך, אבל הגענו לנושא של דיבר התשיעי. אז אחד מהם, לא זוכר את הפנים שלו או את השם שלו, אבל אני זוכר את הריח, זה היה קיץ, אחד מהם אמר לי שאתה יודע, יש כזה דבר שנקרא שקר לבן. אז עברית שלי לא הייתה מי יודע מה, לא שעכשיו הוא לא מי יודע מה, אבל שאלתי אותו, מה זאת אומרת שקר לבן? הוא אומר, אתה יודע, למשל, אם אשתך קונה איזה בגד יפה, משקיעה כסף רב ולובשת, ואז שואלת אותך, איך הבגד, איך זה יושב עליי? אתה יודע שזה לא מי יודע מה, אז אתה לא תגיד לה, לא יושב עלייך טוב. אתה תגיד לה, תשמעי, זה יושב עלייך כמו כפפה, מצוין. אמר, זה נקרא שקר לבן. אמרתי, אוקיי, הבנתי. אמרתי, אבל אתה יודע, דבר אלוהים מלמד אחרת. אז למדתי משהו על שקר לבן. אז אנחנו היום נדבר קצת על שקר, לא רק לבן, אלא גם על שקר שחור, כפי שנראה. אלה מכם שהייתם איתנו, בפעם האחרונה דיברנו על דיבר השמיני, שאומר לנו, לא תגנוב. ראינו שגם בדיבר הזה אין התניות. הוא לא אומר לנו לא לגנוב אם אתה לא צריך, הוא לא אומר לנו לא לגנוב מאנשים פרטים, כלומר מותר לנו לרמות או לגנוב בממשלה או במיסים, אלא אומר לנו לא תגנוב. המצווה היא פשוטה מאוד. כלומר, לא לגנוב באף מקרה, באף מקום ובשום מקרה אחר. אבל הזכרנו גם שלא תגנוב לא רק מתייחס לאדם שנכנס אולי לבית או לבנק או לתחנת דלק ולוקח מה שלא שייך לו, אלא גם מתייחס לקניין הרוחני של כל אחד מאיתנו. כלומר, גניבה היא לא רק לקחת משהו פיזי, אלא גם לקחת יצירה של אדם זה או אחר. וראינו שבעולם הגדול שלנו, שהפך למעשה לכפר גלובלי קטן מאוד, קל מאוד בעצם לגנוב יצירה של אחרים מכל מקום שבעולם. אגב, רק מכיוון שיצירה היא יצירה משיחית, זה לא אומר שמותר לנו לקחת את זה בחופשיות או להעתיק אותה. הזכרנו גם שדיבר השמיני בא כדי להגן על הזכויות שלנו, על הרכוש הפיזי, וגם כמו שאמרתי, על הקניין הרוחני שלנו. כפי שדיבר השביעי בא כדי להגן על מוסד הנישואים, דיבר השמיני בא כדי להגן עלינו. עכשיו ברור לנו, שוב, כפי שהזכרנו, שכל מה שיש לנו זה מאלוהים. למעשה כל מה שיש לנו הוא פיקדון שאלוהים נתן בידינו לזמן מה. אבל יחד עם זאת, אלוהים הפקיד את מה שהוא הפקיד בידינו כדי שאנחנו באחריות נשתמש במה שהוא נתן לנו לתפארת שמו ולבניית גוף המשיח, או נכון יותר, לטובת אחרים. לכן דיבר השמיני בא להגן על מה שאדון הפקיד בידיים שלנו, וגם על מנת למנוע מאחרים לקחת את מה שאלוהים הפקיד בידינו. וגם כמובן שראינו שכאשר אנחנו לא נותנים לאלוהים מראשית התבואה שלנו, כלומר מהמעשר שלנו, אז אנחנו בעצם גונבים מאלוהים את מה ששייך לו. הרי ישוע אומר לנו לתת לקיסר את מה ששייך לו ולתת לאלוהים את מה ששייך לו. בנוסף גם ראינו שדיבר השמיני מתייחס גם להתנהלות שלנו כעובד וגם כמעביד, וגם להתנהגות שלנו אל מול המדינה וכמובן רשויות המס. עלינו ראינו לעבוד על מנת שנוכל לפרנס את עצמנו, וגם כדי שלא נצטרך לגנוב, אבל גם כדי שנוכל לתת לאחרים. בסוף ראינו שעשרת הדיברות קורות לנו לחיים חדשים, לחיים במסגרת שאלוהים הוא הכל בכל שלנו. חיים שבהם אנחנו איננו צריכים לרמות את האנשים או לתחמן אחרים על מנת לקבל את מה שאנחנו חושבים צריכים או אפילו מה שמגיע לנו. וכפי שנראה, זה גם נכון כאשר נדבר על דיבר התשיעי. הדיבר התשיעי בעצם, תכף נראה מה אומר לנו בדיוק, אבל אנחנו צריכים לזכור שאחד המתנות הנפלאות שאלוהים העניק לנו כאשר הוא ברא אותנו בצלמו, היא היכולת לתקשר, לתקשר ולדבר. המתנה הזאת מאפשרת לנו לבטא את הרגשות שלנו ולהעביר מסרים אחד לשני. גם כמובן מאפשרת לנו להיות בקשר אחד עם השני, וגם כמובן להשפיע אחד על השני. הדיבר התשיעי שאומר לנו לא תענה ברעך עד שקר, בא כדי להגן על שמם הטוב של אחרים. ולכן מציין לא להעיד עד שקר נגד אחרים. לצערנו אנחנו חיים בעולם שלא רק ששקר לבן מותר, אלא גם שקר שחור הוא דבר מקובל בחברה שלנו. מקובל כל עוד שאתה לא נתפסת. ואם במקרה נתפסת, אז על ידי עוד כמה שקרים אתה אמור לנסות לחסות את השקרים ואיכשהו לצאת מזה. האמת המרה היא שכולנו, כולל אנחנו כמשיחים, אולי לא שקרנים כרוניים, אבל בהחלט בהזדמנות זו או אחרת, גם אנחנו מדי פעם משקרים. אולי אפילו יש כאלה שחיים בשקר, גם כמשיחים. שקר אנחנו יודעים שהוא ניגוד מוחלט לאמת. ומאז בראשית ג' השקר הראשון בהיסטוריה, כאשר הנחש אומר לחווה, לא מות תמות, אנחנו אוהבים ולפעמים אף מעדיפים את השקר על האמת. הנחש, אתם יודעים, יש לו פטנט על השקר, ולכן הוא גם נקרא אבי השקר. ביוחנן ח' 44 הוא אומר לנו ששקרן הוא ואבי השקר, שהוא מתייחס על השטן. ואנחנו בוודאי לא היינו רוצים לגנוב מהשטן את הפטנט שלו, ולכן אנחנו לא רוצים לשקר. אתם בוודאי שמעתם את הפרסומת שאומרת מילים יכולות להרוג. זו אמנם פרסומת נגד לשלוח הודעות טקסט בטלפון בזמן הנהיגה, אבל אני חושב שמילים בהחלט יכולות להרוס גם שאנחנו לא נוהגים. למילה יש הרבה כוח. אולי לא כל שקר הורג מישהו, אבל שקר בהחלט יכולה להזיק לאחרים. אנחנו בקלות יכולים להשמיץ אנשים אחרים. ובימינו, כמובן, עם כל האפשרויות שרשתות החברתיות מעניקות לאצבעות שלנו, אפשר בשנייה אחד לגרום נזק אדיר לאחרים. הרבה יותר קל מלומר משהו פנים מול פנים לאדם מאשר לכתוב. לכתוב או לצייץ משהו ברשתות החברתיות יכול להיות כמו נשק ללא מעצורים. קל מאוד לראות. לכן חשוב לנו מאוד לחשוב ולהתפלל פעמיים לפני שמעלים פוסטים על אנשים בכל מיני רשתות חברתיות. עלינו תמיד לשאול את עצמנו אם הפוסט או מה שאנחנו הולכים לומר בונה את האנשים, ואם לא, אולי עדיף לא לעלות. אפסים ד' 29 אומר לנו כך, אפסים ד' 29, אומר, אל יצא מפיכם, ואני הייתי מוסיף או מאצבעותיכם, כל דבר ניבול, אלא דבר שהוא טוב בעיתו, ויש בו כדי לבנות למען ישפיע נועם על השומעים. מעניין לשים לב שבמסגרת של דיבר התשיעי, המסגרת היא בעצם זו של בית המשפט. אומר לנו לא לתת עדות שקר נגד רעינו. אלוהים מצפה וגם דורש מאיתנו לתת עדות אמת ולא לשקר נגד אחרים. עלינו לדבר את האמת, בין אם אנחנו הנאשם, בין אם אנחנו הסנגור או קטגור, או אפילו השופט. תחשבו כמה כסף וזמן היה המדינה יכולה לחסוך אם הנאשמים היו מדברים את האמת ולא משקרים על מנת לצאת מהעונש שמגיע מהם או להתחמק מהעונש והתוצאות של המעשים שלהם. ואם גם המטרה של עורכי דין היה להוציא את האמת מהלקוח שלהם ולא להוציא ממנו את רכושו, את כספו. אחד הסיבות שמשפטים רבים נמשכים כל כך הרבה זמן בארצנו, זה בגלל שרבים במערכת המשפט לא מדברים את האמת, ולא מוכנים שהאמת תצא לאור. אך לא כל כך אלוהים מצפה מאיתנו. אלוהים מצפה מאיתנו להעיד על האמת. לא רק את האמת הבשורה, אלא אמת המעשים שלנו והאמת של מעשים של אחרים. אתם בוודאי בימים האלה שמתם לב שהמדינה שלנו עסוקה מאוד בימים האלה עם הבחירות המוניציפליות. בכל עיר וישוב אנחנו רואים את שלטי החוצות עם פנים של המועמדים. וכמובן שהם גם מנצלים את המכשירים הניידים שלנו כדי לגרום לנו להצביע בעדם כאשר יגיע יום הבחירות בסוף אוקטובר. ובכך הם מנסים להשפיע כמובן עלינו. אבל לעתים אני מוצא שמועמדים רבים, יש להם הרבה מה לומר על מועמדים האחרים מאשר על עצמם. כמובן שמה שיש להם לומר על המועמדים האחרים, זה בעיקר השמצה והרבה פעמים שקרים. או במקרה הטוב, חצאי אמת שהם מפיצים. יש בחדשות הרבה מאוד פייק ניוז. עכשיו, הפייק ניוז הוא לא רק המצאה של טראמפ. הפוליטיקאים שלנו מומחים גם כן בתחום הזה. אבל אני חושב שעלינו כמשיחים לבחון את עצמנו ולוודא שגם בתחום הזה אין בנו דופי. ואם יש, אז עלינו לתקן את מה שדרוש תיקון. לעתים תיקון דורש מאיתנו את הצעד הלא כל כך נעים ללכת לאותו אח או אחות ולהתוודות ולבקש מהם סליחה. ותאמינו שזה אולי צעד קשה, אבל זה הדבר הנכון לעשות בעיני אלוהים קודם כל, אבל גם זה משהו שבונה את אחרים, תודה, וגם את עצמנו, וכמובן את אותו אדם שנגדו חטאנו. וכמובן שאם אנחנו מדברים על הצורך ללכת ולדבר עם אנשים, אין זמן יותר טוב מאשר עכשיו ביום השבת וגם בימים האלה של ימי החזרה בתשובה, יומי הכיפור. משלי י' פסוק 13 אומר לנו כך. משלי י' פסוק 13. הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. זה כמובן מתייחס לכל אחד ואחד מאיתנו. רכילות היא לא רק חטא שהכתובים מדברים נגדה, כמו ברומים א' ומקומות אחרים, אלא שלעיתים היא גם הופכת לשקר. כי לא תמיד אנחנו יודעים אם אכן את מה ששמענו הוא נכון או לא. ובאופן טבעי, או במצב של חצי אוטומט, לעתים אנחנו מעבירים את הדברים הלאה, ואולי גם מוסיפים כמה פרטים משלנו. לכן עלינו מאוד להיזהר איך אנחנו משתמשים באוזן שלנו, אבל גם בלשון שלנו. יעקב בפרק א' פסוק 26 אומר לנו כך, יעקב א' 26, ומי שסבור שהוא עובד אלוהים ואיננו שם רסן ללשונו, כי מטעה את ליבו, עבודתו אינה אלא הבל. דבר מאוד משמעותי שיעקב אומר לנו, שאם אנחנו לא שמים רסן על הלשון שלנו, אנחנו לא רק שמתאים את ליבנו, אלא עבודת האלוהים שלנו היא איננה אלא הבל ההבלים. תמיד עדיף לשים רסן על הלשון שלנו ולסגור את האוזניים שלנו כאשר אנחנו שומעים רכילות על אחרים. בתחום הזה, לנו כמשרתי הקהילה, ובראש ובראשונה גם לי כרואה, יש לנו אחריות כפולה לא להעביר מידע לאחרים. כחלק מהתפקיד שלנו, אנחנו נחשפים להרבה מידע אישי ורגיש על רבים מכם. אבל חובה עלינו לשמור על הסודיות ולא לרחל או להפיץ שמועות. אבל שוב, כולנו חייבים ומחויבים, ועלינו להשתפר גם בתחום הזה, ותמיד לשים את טובתו של האחר מפני הרצונות שלנו. רוצה לספר לכם קצת על מרד אבשלום. סיפור שהרבה מאיתנו מכירים, אלה מאיתנו שגדלנו בקהילה, אולי שמענו את זה גם בבית ספר שבת, אבל את הסיפור אנחנו מוצאים בספר שמואל ב'. בספר שמואל ב', בפרק ט"ו, אנחנו קוראים כך בשישה פסוקים הראשונים. שמואל ב' ט"ו, 1-6. ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, ו50 איש רצים לפניו. והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער. ויהי כל איש אשר יהיה לו ריב לבוא אל מלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אי מזה עיר אתה? ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ? ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדיקתיו. והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבוא למשפט אל המלך, ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל. זו הייתה דרך מתוחכמת, או נכון יותר אולי מרושעת, של אבשלום לגנוב את לב של העם על ידי הכפשת שמו של אביו דוד המלך. בכך שאמר שהוא לא ישפוט משפט צדק, אבל אני, אם הייתי מלך, הייתי אכן עושה כך. זה קצת מזכיר חלק מהמועמדים לרשויות המקומיות ולערים. משלי על הדבר הזה של אבשלום אומר, יהללך זר ולא פיך. יהללך זר ולא פיך. אבשלום הלל את עצמו ולא נתן לאחרים להעיד עליו. ובכך הוא העיד נגד עצמו. אבשלום, בשונה מאביו, שכח לשים את ביטחונו באלוהים. גם אם הוא חשב שהוא צריך להיות המלך הבא של ישראל. לכן הבוקר חשוב לנו לשאול את עצמנו, האם אנחנו שמים את ביטחוננו באלוהים? גם אם חשוב שאנחנו רוצים להיות בתפקיד כזה או אחר. כלומר, בתחום הקריירה שלנו, האם אנחנו שמים את הביטחון שלנו באלוהים? או שמשום מה, חס וחלילה, בדומה לאבשלום, אנחנו מנסים על ידי לשון חלקלקה ובשקר לפלץ לעצמנו את הדרך. האם אנחנו שמים את הביטחון שלנו באלוהים ובאלוהים לבדו? שאלה מספר 112 בהצהרת האמונה של היידלברג, שמדי פעם אנחנו מזכירים, שואלת את השאלה הזו. שואלת, מה אלוהים דורש מאיתנו בדיבר התשיעי? והוא משיב כך, אומר, אסור לנו לתת עדות שקר נגד איש. אסור לנו לעוות עובדות. אסור לנו לרחל, להשמיץ, להרשיע או לסייע בהרשעת אדם בפזיזות מבלי לשמוע אותו. ההפך, עלינו להימנע מכל שקר או מרמה ולראות בהם מעשי שטן שאלוהים שונא ויעניש עליהם בהתאם. עלינו, הוא ממשיך ואומר, עלינו לאהוב את האמת ולהשתמש בה בבתי משפט ובכל מקום אחר, ולעשות כל מה שביכולתנו כדי להגן על הכבוד רעינו וגם על המוניטין שלו. בחלקה האחרון של התשובה נאמר לנו שעלינו לעשות את כל מה שאנחנו יכולים על מנת להגן על הכבוד וגם על המוניטין של אנשים האחרים. קל מאוד להרוס את המוניטין של אחרים. לעתים במודע או אולי בלא מודע אנחנו עושים זאת על מנת לבנות את עצמנו, בדומה לאבשלום. אנחנו לא צריכים לבנות את המלכות של עצמנו אלא את זו של אלוהים. וכאשר אנחנו בונים את מלכותו של אלוהים, הוא יבנה אותנו, הוא יברך אותנו, והוא יעשה אותנו לברכה לאחרים. אז בואו וביחד נבנה את מלכותו של אלוהים וגם את האחרים, ולא להרוס. לסיכום, אלוהים בחוכמתו מצווה אותנו בדיבר התשיעי לא לתת עדות שקר נגד אחרים. אבל זה דורש מאיתנו לא רק לתת עדות אמת על אחרים, אלא תמיד ובכל מקרה ובכל זמן לדבר את האמת. ישוע אמר שהאמת תשחרר אותנו. אנחנו יודעים שלעומת זאת השקר תמיד משעבד אותנו, כי הרי אנחנו נצטרך כל הזמן להמשיך ולחסות על השקר עם עוד ועוד שקרים. אבל דווקא בגלל החטאים שלנו המשיח בא כדי לכפר עליהם. בחייו, במותו וגם בתחומתו הוא העניק לנו סליחת חטאים. גם מהשקרים ששיקרנו וכאלה שאולי נשקר גם בעתיד. אבל יותר מזה, ישוע שחרר אותנו מהעבדות החטא, וכעת אין לנו צורך למצוא חן בעיני אחרים או לרומם את עצמנו על ידי השפלה של אנשים אחרים. במשיח אנחנו יכולים לחיות באמת ולדבר את האמת, ובכך לבנות את מלכותו של אלוהים ולא את זו של עצמנו. רוצה לסיים בכמה פסוקים מפרק האהבה באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק י' ג' בפסוקים 4 עד 7. ראשונה לקורינתים י' ג' 4 עד 7. שאול כותב כך על אהבה. האהבה סבלנית ונדיבה. האהבה אינה מקנאת. האהבה לא תתפאר ולא תתנסה. היא לא תנהג בגסות, לא תדרוש טובת עצמה, לא תרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. היא תחסה על הכל, תאמין בכל, תקווה לכל ותסבול את הכל. נתפלל שאכן אלוהים ייתן לנו את האומץ הדרוש ללכת לאותם האנשים שעלינו לפנות אליהם ולבקש את סליחתם, אם בזדון או אם בטעות הכפשנו את שמם, אבל גם שנדע איך לאהוב כפי ששאול כותב לנו באיגרת הקורינתים, בכמה פסוקים שקראנו. פלל שאכן אדון ייתן לנו את האומץ לעשות את הדבר הנכון ולחיות למענו ולא למען עצמנו. בואו נתפלל. ואנחנו שוב מודים לך שבחוכמתך הרבה נתת לנו את עשרת הדיברות. תודה לך אלוהים שבעשרת הדיברות יש לנו את המסגרת הנכונה שבתוכה עלינו לחיות. תודה לך אלוהים על כך שהעשרת הדיברות באה להגן עלינו בראש ובראשונה מפני החטאים שלנו, אבל גם כדי להגן עלינו מפני אחרים. עזור לנו אלוהים להפנים את עשרת הדיברות ולראות בהם לא רק עשה ואל תעשה, אלא את קוד המוסרי הנצחי שאתה נתת לנו. עזור לנו אלוהים בימים האלה במיוחד לזכור גם את דיבר התשיעי שדיברנו עליו. עזור לנו אלוהים ללכת אם צריך לאנשים שעלינו לבקש את סליחתם, אם בכוונה או לא בכוונה פגענו בהם על ידי דברים שאמרנו, או אולי גם
לא אמרנו שהיינו צריכים לומר. אנא אלוהים, ברך אותנו בכך שאנחנו נהיה ברכה לאחרים. ושוב, מודים לך על החפרה שהענקת לנו במשיח. בשמו אנחנו מתפללים. אמן.